אז בואו נראה את הפסקה הזאת, פסקה חשובה מאוד, יסודית מאוד. ממש כל התורה על רגל אחת, אפשר לומר, אם נזכה להבין קצת אותה, נצא מכאן מאושרים, כך נראה לי, כמה שנוכל למקד אותה יותר. כן, חשוב מאוד למקד, זאת אומרת, למרות שהפסקה היא כוללת הרבה מילים, אבל כל המילים הם צריכים בעצם לתמצת לנו איזה רעיון מרכזי. לא להתפזר מהרעיון המרכזי בגלל ריבוי המילים, לא לצאת מנושא לנושא בתוך הפסקה, לפעמים יש התפתות בתוך הפסקה עצמה, לצאת לאיזה תת נושא שהרב מזכיר אותו. אבל התת נושא הזה הוא בעצם משרת את המגמה העיקרית, את המסר העיקרי של המאמר הזה. זה בכלל דבר שצריך לדעת אותו בלימוד תורה. כשלומדים תורה, אנחנו צריכים לראות מה תכלית המאמר, מה הוא רוצה ללמד, ולהשתדל לצמצם את כוח ההתפשטות בצורה כזו שכל הלימוד בפסקה כל הזמן רק חותר לתמצות של המסר העיקרי. כמובן שאנחנו לומדים בפסקה הזו הרבה דברים, כן? אבל המיתו של דבר זה בא למד לנו משהו באופן עיקרי. בסדר? וזה מה שחשוב שנבין, כי אם האדם מתפזר, תפסת מרובה, לא תפסת, אז ננסה שתשומת הלב שלנו תהיה מרוכזת בעיקר במסר המרכזי של הפסקה הזו, שמיד נבין מהו גם. אז נתחיל למעלה בדברי הגמרא עצמה. אתם רואים שם בשורה הראשונה למעלה, ואמר רבי אלעזר בר אבינה, גדול מה שנאמר במיכאל, יותר ממה שנאמר בגבריאל. יש שתי מלאכים, מיכאל וגבריאל, אנחנו שומעים עליהם רבות, לא תמיד יודעים מה תפקידו של כל אחד. באופן כללי מלאך, פירוש הדבר זה שפע. שפע אלוקי שיורד למציאות דרך ישויות רוחניות. מלאכים, מלאכים ישויות רוחניות. זאת אומרת, המלאכים זה ישויות רוחניות שהם מופקדים על העברת השפע אל העולם הזה. כן? כמו שאצלנו העין האחראית על הראייה והאוזן על השמיעה, כל אחד מתרגם את כוח החיים הכללי של הנשמה למיומנות אחרת. נכון? העין, היא לוקחת את כוח החיים הכללי ומגלה אותו בצורה של ראייה. אני יכול לראות אותך. את האוזן, אני שומע אותך, אבל זה אותו כוח חיים. אותו כוח חיים שיש באוזן ובעין, זה אותו כוח חיים, רק פה הוא מתרגם לשמיעה, ופה הוא מתרגם לראייה. מיכאל וגבריאל, אלו שתי מלאכים, שתי צינורות, שכל אחד מהם נושא בקרבו שפע ייחודי. ועל זה באים לדבר פה, כן? זה לא שיעור קבלה פה, זה בדרכו של הרב, כן? בשפה של הרב. לא שיעור קבלה, אנחנו לא מדברים פה על הביתים עכשיו בתורת הסוד, אנחנו לוקחים את זה למקום המוסרי, כן? לימוד מוסר, לאמונה, כן? אבל עדיין מדובר כאן על שני מלאכים מופלאים, מיכאל וגבריאל. אומרת הגמרא, באופן חד משמעי, גדול מה שנאמר במיכאל, יותר מה שנאמר בגבריאל. זה אומר שכבר כדאי לנו לשים לב טוב היטב מה נאמר במיכאל, כן? כי נראה אם הוא גדול, כדאי לנו ללמוד ממיכאל. ומיני אנחנו יודעים שגדול מה שנאמר במיכאל ממה שנאמר בגבריאל, דאילו במיכאל כתיב ויעוף אליי אחד מן השרפים. כן? ויעוף אליי אחד מן השרפים. כן? זה אומרים אחד זה מיכאל. כן? זה ביטוי ייחודי למלאך מיכאל אחד. ויעוף אליי אחד מן השרפים. ואילו גבי גבריאל כתיב ויאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה מואף ביאף. אז במיכאל נאמר ויעוף, ואילו בגבריאל נאמר מואף ביאף. הגמרא ממשיכה להוכיח, ללמוד ולהוכיח מניין לנו שאחד נאמר במיכאל, אבל זה נניח כרגע. אנחנו נדבר בעיקר על ההפרש וההבדל המהותי שיש בין ויעוף לבין מואף ביאף. מה זה בא להגיד? ומה העניינם של שתי המלאכים האלו? איזה שפע כל אחד מהם בעצם נושא בקרבו לטובת העולם, למען העולם, מה ההבדל בין שני סוגי השפעים האלו, מה מיוחד לנו יותר מבין השניים, באיזה מהם כדאי לדבוק יותר. אז הרב מתחיל בדברי הגמרא, אמנם לא באותיות מודגשות פה, כדרך האורחים בדרך כלל, דברי הגמרא באותיות מודגשות גדולות. פה זה לא מובא באותיות מודגשות, אבל ראשית הפסקה זה דברי הגמרא כפי שאתם רואים. ואמר רבי אלעזר בן אבינה, בר אבינה, גדול מה שנאמר מיכאל יותר מה שנאמר בגבריאל. ואילו במיכאל כתיב, ויעוף אליך מספיק. ואילו בגבריאל כתיב, האיש גבריאל אשר ראיתי בחזון תחילה מואף ביאף. טוב, מכאן אנחנו מתחילים לפתוח אוזניים ולב. לא להיבהל מהמילים, אנחנו גם נסביר את הדברים. בכלל לא כדאי להירתע מהסגנון של הרב, גם אם אנחנו לא רגילים בזה, אבל כדאי להקשיב. כן? לא להיבהל מהעובדה שזה חדש לנו אולי, לא שמענו סגנון כזה. אנחנו צריכים להפעיל סקרנות בסיסית כלפי הדברים. לא בטוח שנבין את זה מיד, כן? במידה מספקת, אבל אנחנו לא נבהלים מהרב. הוא לא מדבר סינית, הוא מדבר עברית. זה הכל, לא נבהלים, כן. מה נאמר? כי אנחנו לומדים איזה מין הנאמר. אין לנו דרך לדעת, כן? אין לנו דרך לדעת את תפקידו של מיכאל או גבריאל, אין כן נאמר משהו עליהם. התורה זה המקור שלנו, כן? לדעת כל דבר ודבר. לכן תמיד מחפשים את האסמכתא או את הפסוק המפורש שבו הדברים נאמרו. מאיפה נדע מי זה מיכאל? רק לסמך מה שנאמר, כן? כן, זו הערה חשובה, זאת אומרת, זה טוב שאמרת את זה, כי זה חידד לי זה הפעם באמת. שזה המקור שלנו, כאמור בדברי, כאמור, כאמור. יפה. יש בזה הערה. מאמר חז"ל הזה שנראה לכאורה סתום, עניינו זה להערות בנו דם חדש, כמו עירוי דם. יש בזה הערה. זה בא להערות בנו מסר, להחיות אותנו, להזרים בנו דם נקי, טהור, מלא חיוניות, מלא כוח. סליחו לי על ההיסחפות הזאת, אבל קשה לי להבין את המילה הערה באופן אחר, כן? כמו אדם שמערים לו מנת דם, כן? ועל ידי זה מחיים אותו, דברי חז"ל הם מחיים את לומדיהם. והרב לא פעם משתמש בביטוי הערה. אנחנו רגילים לביטוי הערה ביום יום, בשפה השימושית שלנו, הוא העיר לו הערה. זה דל. זה לא שפת המקור. שפת המקור היא... של המילה הערה, היא הרבה יותר עוצמתית וחזקה, והיא מרמזת לפעולה שעניינה זה להכניס, להטמיע, להזרים בתוך זרם הדם שלנו משהו. זה מה שהרב הולך לעשות כאן, בעקבות דברי חז"ל. כן? וננסה כרגע לשכב על מיטת מדה, לתת את הזרוע כמו שצריך, ומתחיל העירוי, יש בזה הערה. דהנה. השלמות האנושית, בפרט הישראלית, אפשר הוא להשיגה על ידי שני דרכים. האחת הוא דרך החוכמה וההתפלספות, עד שיכיר את האמת מתוך מופתים חותכים. והבית, הדרך השנייה, הוא דרך התמימות והמישרים, מצד ישרות הלב והנטייה הישרה, שממנה באה האמונה השלמה. רב אומר לנו שתי דרכים להשיג את השלמות. אגב, זו הזדמנות נהדרת להגדיר מה זה שלמות. מה זה שלמות? שלמות זה השגת מציאות הבורא והשגחתו. כלומר, ככל שחסר לנו בהשגת מציאות הבורא והשגחתו, ככל שחסר לנו בסוגיה הזאת, חסר לנו שלמות. והסיבה היא מאוד פשוטה. למה? כי אם אדם לא חי בתודעה של מציאות השם יתברך והשגחתו, החיים שלהם לא פשוטים. הוא יכול להתמלא המון פחדים, הוא יכול נורא להתבלבל, הוא יכול במקום לשמאל ללכת לימין, הוא בכלל יכול לחשוב שאין לחיים האלו שום מגמה ותכלית משמעותית, אלא החיים זורמים באיזה מעגל טבעי של חיים ומוות, ולא יותר מזה. השלמות של האדם זה רק שהוא מזהה מציאות השם והשגחתו. נסתפק כרגע בהגדרה הזו, הרב ישכלל לנו את המושג הזה בהמשך. השלמות הזו שדיברנו עליה עכשיו, אפשר להשיג אותה בשני דרכים. האחת היא דרך ההתפלספות, כלומר, להכיר את הבורא מתוך הבריאה. תסתכלו בשער הבחינה בחובות הלבבות, שער הבחינה וחובות הלבבות, מה שער הבחינה מתעסק? איך להכיר את הבורא מתוך הבריאה. הוא לוקח אותנו לטיול, כן? בגופו של היתוש. היתוש, מבנה הסוס, הזוויות של הסוס, כן, שמסתכלים על הבריאה, רואים פלא. רואים חוקים מאוד מאוד חכמים ורבי עוצמה, ואדם שואל את עצמו, רגע, מה זה? לא יכול להיות שזה נותר מעצמו. כנראה יש בורא. תודעת הבורא היא צומחת מתוך מה? מתוך הבריאה. שהרי חותמו של הבורא הוא נמצא בכל דבר ודבר. באותה מידה שאנחנו אומרים מה גדלו מעשיך השם על הבריאות היותר גדולות, אנחנו יכולים להגיד גם מה קטנו מעשיך השם. את הבורא אנחנו מכירים מהגלקסיות העצומות והאדירות, אבל לא פחות מזה. אנחנו מכירים אותו מהנמלה ומהחיידק הבלתי נראה לעין. איזה חוכמה ויכולת שתמונה ביצורים זעירים, זה פשוט לא יאומן. זה מפעל תעשייה שלם בעל יכולות נהדרות. מי כבר יכול לבוא להגיד שהכוכב היותר גדול, כן? הוא חכם יותר מהיצור הקטן. מי יכול להגיד דבר כזה? כבני אדם אנחנו יכולים להגיד, לא, אנחנו כבר לא יודעים להבדיל. אז כמובן שאדם שהולך לזהות את הבורא דרך הבריאה, מובטח לו שהוא יגלה כמה וכמה עקיבות מאוד משמעותיות. ואברהם אבינו בתחילת דרכו היה מתבונן על הבריאה ואומר, מי ברא כל אלה? אומרים שהיה משוטט בחוכמתו במשך שנים לגבי שנים, כן? בזמן שהוא עדיין היה פילוסוף. כך בלשונו של רבי שמחה זיסל זיו, כן? יש לו מאמר שנקרא מפילוסוף למאמין. הדרך ההתפתחות. כן, כן. לא, יש שתי דעות בזה. יש שתי דעות. יש שהכיר את בורא בגיל 3, שאומרים בגיל 40, כן? יש שתי דעות בדבר הזה. לפי הדעה השנייה, הוא היה משוטט בחוכמתו. כך ברמב״ם. כיוון שהיה משוטט איתן זה בחוכמתו, היה שואל, מי ברא כל אלה? משוטט בחוכמתו. ביטוי מיוחד. למה הביטוי משוטט? כשאתה משוטט, אתה משוטט במרחב, כן? תכף נראה למה זה חשוב להסביר את ההבדל בין מרחב לבין נקודה. נסביר את זה תכף. אבל כשאתה משוטט, אתה משוטט במרחב. במרחב אתה מוצא, הנה פרפר, הנה ציפור, הנה עץ ירוק, הנה ים כחול, הנה שמיים כחולים, וכל דבר כזה, אם אתה באמת סקרן ופתוח, הוא מוציא ממך השתוממות ושאלה, מי ברא כל אלה? הולכת ומתפתחת בך תודעה וציור פנימי של מציאות בורא חכם. בורא חכם, איך אמר וולטר, אחד הפילוסופים, כן? אני חושב שבאנגליה הוא עבר לצרפת, כי באנגליה רצו להרוג אותו, אז הוא עבר לצרפת, כן? אז היה אומר וולטר, תראו, שמסתכלים על המציאות, לא נותר ספק שאכן יש בורא חכם וכל יכול. אבל איני יכול להגיד לכם אם הוא רוצה מאיתנו משהו בכלל. זה בדיוק דברי הפילוסוף בכוזרי. כן? הבורא לא יודע ממך ולא רוצה ממך שום דבר. אבל וולטר שהסתכל על המציאות, הוא זיהה בה שאר רוח. חוכמה אדירה. גם מוסר. הוא היה מאוד מוסרי לפי כוחו. כן? הוא פרש מהנצרות והקים לו בית כנסת שלו, ועל בית הכנסת, על הקשת, היה כתוב אלוקי וולטר. הוא כאילו כפר בנצרות, כן? זה דבר ידוע, רטפו אותו באנגליה, כן? והוא ברח לצרפת, הפוך, פנטסטי, תודה רבה. הוא ברח מצרפת לאנגליה, מעניין, נכון. הוא ברח כנראה, כן, 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 כן. אלוקי וולטר, אלוקי וולטר. מי זה אלוקי וולטר? זה אלוקי השכל. השכל המתבונן, החוקר, מתפלסף, ומתוך כך הולך ומלקט את הרשמים האלוקיים בתוך המציאות. אבל ליצור מזה פרצוף מלא של האלוקות, שמתוכה הולך ומתברר את השגחתו על המציאות, כל שכן תורה, אי אפשר. הוא לא יכול. זה הדרך האחת. זה הדרך האחת. הדרך השנייה אומר, כן, אולי רגע נחזור בתוך המילים, אתם רואים את האחת? האחת היא דרך חוכמה והתפלספות. כלומר, ברגע שהשכל שלנו פוגש משהו, אם השכל שלי פוגש עכשיו, מה, מה?
הוא יותר חולק עליו. הוא אומר שאי אפשר להשיג את הבורא. הוא השליחות תגיע לאמת, כן. ולפי הדרך השליחות לא יגיע לאמת, דבר שאין השכה.
רגע, אנחנו, יפה אתה אומר. יפה אתה אומר, הרב אומר שבדרך ההתפלספות לא סתם קיימת הדרך הזו, וכמו שראינו, הדרך להתפלספות או השפע הזה של החוכמה, ממי הוא בא? ממלאך. יש מלאך שהוא מלבה בנפשות את כוח הסקרנות השכלית. זה גבריאל. בהמשך יגיד לנו הרב, זה גבריאל. שאנחנו נמצאים במוד נפשי, של התפלספות ומחקר, אז הכוח הגבריאלי פועל בנו בעוצמה. זה לא, לא דווקא שלילי. כן? כשאנחנו לומדים גמרא, למשל, אנחנו מתפלספים. אנחנו מהפכים בשמועות. זה כוח גבריאלי. אבל תכף נראה את הזיקה שצריכה להיות בין שתי המלאכים בתוך האדם. בכל אופן, החלק הראשון הוא דרך החוכמה וההתפלספות. השכל יוצא אל המרחב, משוטט כמו שאמרנו, רואה תופעה מעניינת ארגש, ושואל, מה זה? איך נוצר ארגש? מה יש מתחת לאדמה? יש מגמה רותחת. אבל למה זה מתפרץ דווקא במקום הזה? ולא במקום אחר. ממה בנויה המגמה הזו? איזה חומרים יש בה? מה הרכב הכימי שלה? הוא חוקר, חוקר. ככל שיותר חוקר, הוא מגלה חוכמה. שהוא מגלה חוכמה, הוא מתחיל לחפש את נתיבותיה. ושהוא מתחיל לחפש את נתיבותיה, כן, אם הוא אדם ישר, הוא אומר, יש כוח עליון. ואני אלך לברר את יחסי לאותו הכוח. אבל, הנחת האלוקות, או המסקנה שיש כוח עליון, מאיפה היא נוצרה, במקרה של התפלספות? מאיפה היא נוצרה? מאיפה היא נוצרה? מכוח השכל. זהו, מכוח השכל. השכל הרכיב את התמונה, כמו קלסטר פנים. יש מישהו מבוקש, ויש קלסטר פנים. אף כזה, אוזן כזו, וקלסטר הפנים נותן לנו מושג מי הוא האדם. או, להבדיל, תסתכלו על בית יפה. מתוך הבית אפשר ללמוד המון דברים על מי? על מי שבנה את הבית. אבל מה יותר אמיתי ונכון וחזק? להכיר את המהנדס דרך הבית, או פשוט לפגוש אותו פגישה אישית? ברור לחלוטין, נכון? יפה. דרך ההתפלספות היא להסתכל על הבית, ומתוך הבית להסיק מסקנות רבות על בוני הבית. מדובר על חקירה כזו. זה גבריאל. גבריאל, כן, שוב אני מקדים את המאוחר. על חקירה כזו מדובר. כי כמו שהרב אומר, שבשני הדרכים אפשר להגיע לשלמות. אנחנו רוצים לדעת איזה דרך היא מעולה יותר. האם להגיע אל השלמות מן המאוחר, היינו הבריאה, הדבר המאוחר, החוץ, אל הפנים, או להגיע לשלמות מן הפנים אל החוץ. כלומר, לחפש איזה מוקד פנימי של השגת אלוקות. עד עכשיו דיברנו בעיקר על מה? על השגת האלוקות בדרך פנימי. השכל, השכל המתבונן על השולחן ושואל מה זה, ומזה נודע לו מציאות השם. אבל עדיין לא דיברנו על דרך או על מוקד או על מרכז אחר. מה? שהשגת האלוקות מתרחשת דרך איזה מרכז אחר. איזה עוד מרכז יש? מה?
נבואה.
או בתוך הנפש אנחנו רוצים לומר שיש מרכז נוסף. איך הרב קורא לו? בוא נראה את הדרך הבית, בסדר? והבית הוא דרך התמימות והמישרים. מצד ישרות הלב והנטייה הישרה, שממנה באה אמונה שלימה, בתוך הנפש פנימה, עמוק, קיימת נטייה מופלאה של תמימות האמונה. ומה זה תמימות האמונה? תמימות האמונה זה כמו שהאדם מאמין בתמימות שהוא חי. אגב, יש למישהו פה ספק בעצם העובדה שהוא חי? כל אדם בריא לא מטיל ספק בעובדה שהוא חי. בוא נלך קדימה עם זה. כל אדם בריא לא מטיל ספק באופטימיות שהעולם הוא טוב. קמנו הבוקר. למה קמנו הבוקר? בגלל שהתפלפלנו ואמרנו שכדאי לקום בבוקר? לא. אנחנו מאמינים שהעולם הוא טוב. יש לנו מוקדים של תמימות בתוכנו. כל מי שיסתכל, הוא ימצא בתוך תוכו כמה וכמה מוקדים של תמימות, שהוא מקבל דברים בתמימות. הרב אומר שאם תיקח את כל מוקדי התמימות ותחבר אותם לנקודה אחת בתוך הנפש, אתה תמצא מוקד אחד מרכזי. מהו? האמונה בשם יתברך. לפעמים קצת קשה לדבר עם אנשים, במיוחד חכמים, לדבר איתם על תמימות. התמימות היא נראית פעולה מאוד פשטנית ולא בוגרת. יש כאלו שיקנו אותה אמונה עיוורת, יש כאלו שיכנו אותה נאיבית, וכל זאת למה? מה כל פשעה של התמימות לפי האנשים האלו? שהיא לא שכלית. שהיא לא עברה דרך אלפי פלפולים. אני שואל אתכם, שאלה פשוטה. אדם שרואה טוב בעיניו, הוא צריך ללכת מכאן לקיר. כמה זמן ניקח לקחת ללכת מכאן לקיר? פחות. 5 שניות. האם בדרך הוא יתקל באיזה שולחן? לא. הוא הולך ישר. הולך, יש שולחן, הולך מעט ימינה, שמאלה, וקיר. אדם שלא רואה, אם הוא צריך להגיע מכאן לקיר, מעולם הוא לא ראה את המסלול הזה. מעולם. כמה זמן ייקח לו להגיע מכאן לקיר? וואו. מה? לא, נגיד שהוא יגיע. הוא יגיע בסדר, הוא יתקל פה, יתקל שם. אבל תראו, כשהוא נתקל כאן, מה הוא עושה? יש פה ברזל. השולחן עשוי מברזל. ואז הוא ימשיך הלאה. יגיע לפה. אוי, השולחן עומד על מצץ. כשהוא יגיע לשם, הוא יגיע מלא חוכמה. הוא יגיע מלא חוכמה. אבל מי צריך את החוכמה הזו בכלל? מה, לא עדיף להגיע לשם בפשטות? אגב, אין שום בעיה לדעת שהשולחן, כן, יושב על ברזל, יושב על הבימה, והבימה על הרצפה. אין בעיה. החוכמה הזו היא לא, אין לנו שום דבר נגדה. אבל ברגע שהיא מהווה את עיקר ההתנסות שלנו בעולם, ודרכה אנחנו בונים מושגים, ולא דרך מרכז פשוט הוליסטי, שלם, אחד, לא מפוצל, לא תוצר של הרכבות, אלא דבר פשוט. התמימות היא פשוטה. במובן הזה שהאלוקות נתפסת במוקד התמימות כמשהו שלם, כמשהו שלא מצורף מכל מיני חלקי ראייה, מהדבקה של אף פה ואוזן שם ועוד אוזן, והנה פרצוף. לא. פרצוף שלם לגמרי. לפעמים זר לנו התפיסה הזו. זר לנו התפיסה. כן? בכלל בחיים אנחנו רגילים להיפגש עם דברים בצורתם היותר מורכבת. אנחנו פוגשים אדם, רגע, יש לו חולצה כזו, יש לו פנים כאלו, יש לו שיער כזה, ככה אנחנו מרכיבים אותו. אבל שימו לב מה קורה. יש לך חבר טוב, טוב, טוב הרבה שנים. כשאתה פוגש אותו בבוקר, יכול להיות שעד הערב לא תוכל להגיד איזה בגד הוא לבש. איזה בגד הוא לבש היום? וואלה, אני לא יודע. אבל אם זה מישהו שפגשת אותו רק היום, אתה תדע בדיוק איזה בגד הוא לבש. למה? למה? כי זה צורת היחס והתפיסה שלו. אתה תופס אותו דרך החיצוניות, וכך אתה מכיר את אותו אדם. רובן, זה עם החולצה הלבנה? כן, כן, הבלונדיני, או כן, כן. רובן הוא עם החולצה הלבנה והבלונדיני? רובן הוא? נשמה, רובן. אבל תראו כמה קשה. אבל אחרי שאנחנו חברים הרבה שנים, ואנחנו מתוך החברות הזו נכנסים לפני ולפנים של הזולת, ההיכרות שלנו עם הזולת היא כבר לא בגדר של סימנים. לא, אני לא מכיר אותו דרך סימניו החיצוניים, אלא בתביעת עין. תביעת עין זה יסוד התמימות. תפיסה הוליסטית, שלימה לחלוטין, לא פרי חיבורים והלחמות, אלא זה פשוט רובן, נקודה. אומרים שתלמיד חכם מקבל את האבדה שלו, כן? בתביעת עין ולא בסימנים. אם הוא אומר שזה שלו, נותנים לו. רגע, תן סימן. לא צריך סימנים. תלמיד חכם, סימן העיקר שלו, זה, מה סימן העיקר של תלמיד חכם? שתפיסת המציאות אצלו היא בתביעת עין. הוא מכיר כל דבר מצד עצמו. זה לא שהוא לא ער לעובדה שיש לך חיצוניות, אבל אתה לא מתחיל אצלו מהחיצוניות. הוא צולל עמוק לתוכך. הוא תופס אותך מן הנשמה. משם זה מוקד היחס כלפיך. רק אחרי זה הוא נפגש עם החיצוניות שלך ונותן לכל חלק בחיצוניות שלך את המשקל הראוי לו. אבל זה הסדר. זה הסדר. כשאנחנו מתחילים בחיצוניות, לא תמיד אנחנו יודעים להגיע לפנימיות. יש מי שמתחיל בחיצוניות ונשאר בחיצוניות. לא פשוט להגיע מגבריאל למיכאל, לא פשוט להגיע מהתפלספות לתום, במיוחד שתפקיד ההתפלספות זה להטיל ספק בתום. וזה לשחק אותה כאילו החוכמה יכולה להטיל ספק באמיתות הבסיסיות של המציאות. שאדם הוא גאוותן מצד חוכמתו, השכל, השכל, הוא מתחיל להשתמש בשכל, בשביל מה? כדי להטיל ספק בוודאות, חמור מאוד. כל מי שחוכמתו מרובה מיראתו, איך כתוב מסכת אבות? כל מי שחוכמתו מרובה מיראתו, אין חוכמתו מתקיימת. כל מי שיראתו מרובה מחוכמתו, גם חוכמתו מתקיימת. מה זאת אומרת חוכמתו מתקיימת? מה זאת אומרת חוכמתו מתקיימת? לפי מה שאמרנו? שגם החוכמה תביא אותו לאן? תביא אותו לתום. החוכמה היא תשרת את התום. החוכמה היא תסיר את כל אבני הנגף וכל המסכים שמסתירים את התום, והיא תחשוף את תהרו של מזבח. היא תחשוף את התום בתהרתו. אבל מי של נקודת המוצא שלו זה לא התום. והוא נפגש עם השכל, בחיצוניות של השכל, הוא עשוי לבנות עולם מעשה ידיו שאין בו אלוקות. או כמו וולטר שאומר שהבורא, ודאי שיש בורא אם יש עולם כזה, אבל הבורא לא התגלה ולא נתן תורה. הוא יעצר שם. בואו נמשיך רגע הלאה. סיימנו את הראשון ואת השני, נראה מה שהוא אומר בהמשך. ובצדק, לפי זה, ראינו, ובצדק שיבח בכוזרי, את דרך התמימות יותר מדרך המחקר על פי דרכי החוכמה. ספר הכוזרי אומר שדרך התמימות היא מעולה יותר, אבל למה אני מסביר לך בדרך הפילוסופיה, אומר החבר למלך כוזר? כי אתה כבר נפלת ברשת של הפילוסופיה. מכיוון שאתה כבר נפלת ברשת הזו, אין לי ברירה אלא להעביר לך מסרים בדרך של חוכמה ופילוסופיה. אבל כמובן ש... מטרתו של החבר זה להביא את מלך כוזר בסופו של דבר לאמונה התמימה. לאט לאט להביא אותו, כי גם בגוי יש אמונה תמימה. כי אלוקים עשה את האדם ישר. כן? ובאמת הוא מתגייר, ועם רב מכוזר יתגייר יחד איתו. אבל המהלך של החבר הוא מהלך מבחוץ פנימה, מפילוסופיה לאמונה. אנחנו רואים את מלך כוזר לאט לאט ונעשה יותר ויותר מאמין בספר. יותר ויותר שפת האמונה תופסת מקום. שיבח בצדק בספר הכוזרי את דרך התמימות יותר מדרך המחקר על פי דרכי החוכמה. וזה העיר לנו במאמר זה. כן? את החילוק הזה בין חוכמה ותמימות, באו חזה להעיר לנו בדברי חידותם. כן? שצריכים ביאור. כן? הנה. זה העיר לנו, במאמר זה, די גבריאל, מצענו הוא בכתובים, ממונה על כל חוכמה ומחקר, כדאית כמה פעמים בפסוק, שאמר, יצאתי להשכילך, ובין, מלשון בינה, והבן במראה וכדומה לזה, וכן בא גבריאל ולימדו עין לשון, כן, את מי? את יוסף. כתוב שגבריאל לימד יוסף 70 לשון. 70 לשון רואים. אז רואים כל הביטויים האלו שנאמרו לגבי גבריאל, כולם מציינים מה? התמחות במה? בחוכמות חיצוניות. בין, להשכילך, לימדו 70 לשון, כל 70 לשון של הגויים, כל הלשונות האלו הם בעצם כולם דרכי חוכמה חיצונית. חוכמה חיצונית. כל 70 לשון. זה התייחסות לעולם מצד חיצוניותו. זה לא דבר קטן, זה דבר חשוב. זה עולמו של הקדוש ברוך הוא. אבל 70 לשון מציינים את ההתמחות בעצם בגילוי החיצוני של הבורא. גילוי החיצוני. אז מצאנו שגבריאל הוא מיוחס פעמים רבות לאיזה פעולות, לאיזה פעולות של חוכמה חיצונית. ועל זה הוא מופקד. הוא נושא, כמו שאמרנו, בקרבו שפע עצום, כן? של חוכמה חיצונית. ואת השפע הזה הוא מעורר פעמים בלבבות של בני אדם. וגם אנחנו, כמו שאמרנו, שאנחנו לומדים גמרא, אנחנו צריכים גם כן להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיעורר בנו את הצד הגבריאלי, כדי שנוכל לחקור בדברי הראשונים, ונוכל להבין את גדרי החוכמה המתמטית. יש צד כזה בתוך לימוד הגמרא, אבל בעת ובעונה אחת, מאוד חשוב גם להתפלל השם, שבאותו זמן שהוא מעורר בנו את כוח גבריאל, הוא יעורר את כוח מיכאל, כדי שמה? שאחרי כל הלימוד שנלמד, וכל הפלפולים, לאן נגיע? לאמונה פשוטה. שריבוי החוכמה לא יהיה בבחינת עושר שמור לבעליו לרעתו, אלא כל ריבוי החוכמה, מבחינתנו, זה יהיה סימנים שמביאים אותנו אל תום האמונה. צריך את התפילה הכפולה הזו. ריבונו של עולם, היא רצון שבלימוד הסוגיה שאני יושב ללמוד כעת, ועומד להתעמק בדברי ראשונים, כן? בכל גדרי החוכמה והפלפול, היא רצון שלא ישכח את נקודת המוצא של כל החוכמה הזו של הראשונים, לא ישכח את נקודת המוצא, ומי החוכמה אחזור אל נקודת המוצא. זו תפילה מאוד חשובה. מאוד חשובה, כן. אם האדם יוצא מתוך איזה נטייה של אמונה תמימה, כן? ומתוך האמונה התמימה, הוא יוצא לאשר ולהיווכח במציאות השם בעולם, טוב מאוד, מצוין.
יש עניין בזה,
ודאי, אין שום בעיה. שום בעיה. דוד המלך מדבר המון על הטבע, מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט, מדבר המון על הטבע, ברכי נפשי, קוף דלת. מלא על הטבע. חסידה, ברושים ביתה, יעלים, ערים מחסה לקן, מחסה לשפנים, מדבר. אבל הכל מגלה לו אלוקות. כי נקודת המוצא שלו זה התום. ושמגיעים מן התום אל החוכמה, החוכמה היא בעצם השתקפות של התום. היא גם השתקפות, והיא מחזירה אותנו אל התום ומעמיקה אותו. לא, אם יש יחס נכון בנקודת התום והחוכמה, הם מקבלים דן מן דן, כן? ומשאירים זה את זה, והשלימות היא נפלאה של החיצוניות והפנימיות, של נשמה וגוף, נפלא, שום בעיה, ממש לא. כן, זה גבריאל, אבל מיכאל לעומת זה, הוא מופקד על שפע התמימות, שאנחנו מרגישים שמתעצמת בתוכנו תכונה של תמימות, פתאום אנחנו בפשטות מאמינים בקדוש ברוך הוא, פתאום אנחנו מנשקים את הכותל, פתאום אנחנו מתפללים תפילה, זה מיכאל. כרגע שפע התמימות מתעורר בתוכנו ומעניק לנו חוויה שהיא מעל הספק. נותנת לנו כוח גדול, מקשרת אותנו בעוצמה, כן? לאמונה בשם, לאמונה בבית המקדש, לאמונה בעם ישראל, לאמונה בתורה. זה רגע שאנחנו ממש, איך אומרים, מתענגים על התמימות. וצריך לדעת להעריך את הרגעים האלו שהם לא כל כך רבים. חוויה כזו היא נפלאה וצריך לדעת לשמר, לנצל אותה עד תום. בנקודת המבט של הזמן, אם הזדמנה לנו חוויה כזו של שעה, של חצי שעה, זה פשוט נפלא. לפעמים לשבת בין אנשים תמימים, פשוט לשבת בין אנשים תמימים, להקשיב לשיח שלהם, להתבשם מהשיח שלהם, כדי לעורר בעצמנו את התמימות הזו. ואחרי שהרגשנו שבאמת עוררנו מספיק את התמימות, עכשיו אפשר לקרוא בספרי החוכמה. וכדאי שנקרא בספרי החוכמה של אלו שחוכמתם היא נעוצה באופן ישיר, איפה? בתום. כל מה שהרב אומר כאן, תראו, למרות שזה חוכמה מאוד עמוקה, תראו איזה דברים חכמים, זה חוכמה, אבל הכל יוצא מהתום. לכן יש סיכוי שכאשר אנחנו נקרא את זה, ונתעמק ונתפלסף בזה, זה גם יביא אותנו אל התום. ובזה נבחנים ספרים אלו מאלו. יש ספרים שאתה קורא אותם, אתה מרגיש שהחוכמה שיש בהם היא מנותקת מהתום. ויש ספרים שאתה קורא בהם, אתה מרגיש שהם ספוגים בתמימות אמונה. אתה מרגיש שהכותב לא מתייסר כאן בתוך חיבוטי ספקות. לא מצטור. כדאי מאוד לשים לב לנקודה הזו. בזה נבחנת ספרות הקודש, ספרים אלו מאלו, אפילו בתוך הקודש. כן? אפילו בתוך הקודש. יש ספרים שנוטים יותר לצד החוכמה. אפשר להרגיש את זה. נקודת התום היא נעלמת בתוכם. זה לא שאני מטיל ספק במחבר. אני מדבר כרגע ממש על ספרים שיש בית המדרש. אבל גם בספרות הקודש, נבדלים הכותבים זה מזה, ברמת היחס אצלם בין תום וחוכמה. כדאי לשים לנקודה. אגב, יש ספרים שהם תום נטו, וגם הם קשים לקריאה. כי אם אני לא תמים נטו, איך אני אבין את הספר הזה? ויש ספרים שהחוכמה בהם היא מרובה מן היראה. כשאנחנו קוראים אותם, זה מלבה בנו את חוויית חוסר האיזון בין ההתפלספות והתום. ולזה צריכים לשים לב. נדבר עליה. בואו נראה. עכשיו הוא עובר למיכאל. שדל לסיים את זה. ובעת ההיא, כן? אבל לעומת זה, מיכאל הוא עומד רק בעד עם ישראל, כי עם ישראל המיוחד שלו זה התמימות. לכן מיכאל הוא שר ישראל. כן? דווקא שר ישראל. כי ישראל מיוחדים לתמימות, יעקב נקרא תם וכו'. האבות נקראים תמימים, ישראל תמימים. כן? מיכאל הוא עומד רק בעד עם ישראל, כמו שכתוב, כי מיכאל שרכם, וכן כתוב, בעת ההיא יעמוד מיכאל, השר הגדול, העומד על בני עמך. אתם רואים פסוקים, שוב, שהם הסמכתאות לכך שהמלאך הזה, מיכאל, הוא מיוחד לישראל. כן? כי מיכאל הוא שפע התום, וישראל הם תמימים. היינו מתפלא ישראל. אם כן דרכו הוא, מה דרכו של מיכאל? דרך השפעת התמימות והאמונה הישרה, בדבקות הנפש, כן? האמונה הישרה כפי שהיא דבקה איפה? בתוך הנפש פנימה. בתוך נפשנו פנימה דבוקה האמונה. היא לא צריכה את השכל, היא לא צריכה את הרגש, היא לא צריכה שום כוח חיצוני. כל מה שיחכים השכל באלפי שנות דור כבר קיים בתוך תום האמונה. אלא שהשכל עושה איזו פעולה של צביעה לתום. צביעה. הוא צובע את התום בצבע משלו, וזה בסדר. השכל צובע בצבע משלו, הרגש בצבע משלו, אבל כולם באים לדבר רק על התום. הם משרתים את התום בפעולות המיוחדות שלהם. זכרו תורת משה עבדי, אחרון המלאכים חותם ואומר, כל מה שאמרנו לכם כאן, כל הנביאים, זה הכל בעצם זכרו תורת משה עבדי. אנחנו לא מוסיפים דבר על תורת משה. התום, בכל ביתי נאמנו, התמימות של משה רבינו, כל ההתפשטות של החוכמה, היא כולה לוקחת משמה. הנה, אם כן דרכו הוא דרך השפעת התמימות והאמונה הישרה בדביקות הנפש. על כן העיר אותנו המאמר הזה, העיר, זוכרים, הערה. על כן העיר אותנו שזה הדרך הנראה פשוט, נראה מאוד פשטני התמימות, אתה מאמין באלוקים? תוכיח לי שהוא קיים. לא, לא יודע להוכיח, אבל הוא קיים, לא יודע, לא יודע. הוא קיים. אבל אתה לא מסוגל להוכיח, אז איך אתה... השכל שלך לא מצליח להבין, אז איך אתה מאמין? לא, אני לא זקוק לשפת השכל. יש לי שפה אחרת. יש לי את שפת התום. השפה שהילד הקטן מדבר, התמימות של הילד. הילד אוהב את החיים לא בגלל שהסבירו לו. הילד הוא אופטימי לא בגלל שהסבירו לו ופלפלו ואמרו לו שבאמת העולם הוא טוב, הכל יהיה טוב. זה לא מעניין את הילד. הוא יונק מעולם התום שלו. זה תום ילדותי אמנם. אבל הוא לועג למי שמנסה להסביר לו אחרת. מה אתה מדבר איתי בשתי שפות? אני מדבר איתך בשפת התום ואתה עכשיו מדבר איתי בשכל. הספקות שלך לא מדברות אליו. הן לא מתחילות הספקות שלך. לא מתחילות ספקות. הספקות האלה הן אופייניות לשפה חיצונית, שפת השכל, שבטבעו הוא רגיל לשאול מה זה, למה, כמה, איך, איפה, מתי. זה השכל. השכל הבור, שהוא נפגש עם העולם, דף חלק. מה זה? מה קורה כאן? התום לא צריך את זה. הוא יודע את הכל מראש. מגיד מראשית אחרית, זה התום. דבר פנטסטי. הלאה. הוא נשגב, על כן העיר אותנו, שזה הדרך הנראה פשוט, הוא יותר נשגע וקרוב אל המבוקש, להרגיע אל מרכז השלמות, רואים? להשיג את אותה שלמות של הכרת מציאות השם והשגחתו, מדרך האמור בגבריאל. אם קראינו שגם בדרך המחקר אפשר לאט לאט להרכיב את תמונת המציאות של השם, כן? אפשר? אבל זה חתיכות חתיכות. זה תמונה חיצונית, זה סימנים של הבורא, זה לא תביעת עין. מדרך אמור בגבריאל, דהיינו החוכמה והידיעות הרבות שחוץ לתורתנו הקדושה. כל מה שלומדים בתורה זה הכל מתום. כל התורה כולה זה שפת אטום. רק אחרי זה בתורה שבעל פה אנחנו רואים את החוכמה מתפשטת. אבל בתורה, כל מה שאני אומר, ויאמר השם משה. רגע, רגע, מי זה השם? מי זה משה? שטויות. כל השפה של החומש זה שפת אטום. לא מתחילה שם חוכמה. לא שאין שם חוכמה. אבל זה מתחיל בגרעין הפנימי של אטום. כמובן שאם תתבונן בזה, אתה תמצא שיש המון לשכל מה להתעסק שם. המון. אבל זה לא מתחיל מהשכל. זה מתחיל משכל פנימי. שכל פנימי זה תום. כן? תורתנו הקדושה. אם כן, גבריאל זה החוכמות שחוץ לתורתנו הקדושה. כלומר, האופן שבו, כן, מציאות השם הפשוטה מתגלה בעולם, בעץ, בפרפר, בכל הבריאות שנבראו, כן? זה חוץ לדרך הקודש, והתורה כולה היא שפת התום. לכן לפעמים היא קשה לנו. ככל שאנחנו רחוקים מן התום, יהיו לנו יותר סתירות על התורה, יותר שאלות ואי הבנות כלפי התורה. ככל שאנחנו תמימים יותר, אנחנו קוראים את התורה כמו משב רוח רענן. מקבלים כוח גדול מהוודאות הזו, הכל כך לא מנומקת, הכל כך כה אמר השם, מי צריך הסברות בכלל? מי צריך הסברות? זה רק מוריד את הגודל של האמת. רק כשמגיעים לתורה שבעל פה, שם מתעוררת החוכמה. אבל שוב, בקישורה אל התום, מקושרת. בואו נסיים את זה. והנה החילוק הוא בין השלימות המושגת, כן? הסברנו את ההבדל בין שני ההשגות. מה לפי דעתכם חזק יותר? מה לפי דעתכם חזק יותר, יציב יותר, משכנע, מחיה? התום. וזאת למה? מכיוון שהשגת החוכמה היא באה מבחוץ ולא מבפנים, למרות שהיא יוצרת קורת רוח והתפעמות. איזה פרפר מדהים. וואו. אז מה? אבל זה החוכמה? השיגה באמצעות גירוי חיצוני שנקרא פרפר, נכון? אבל זה לא דבק בנפש. למרות שהשגת את אחד מדרכי הבורא, את אחד מצורות הגילוי שלו, למרות שאתה מתפעל שכלית ואולי אפילו רגשית, אבל זה לא בא מן הנפש פנימה, זה לא בא מהמבניות הפנימית של האמונה. זה לקוח מבחוץ. נכון שזה יכול בסופו של דבר להגיע למוקדי אטום ולעורר אותם, אבל כשאתה חווה את החוויה של ההשגה, זה מחוץ לנפש. ואם אתה יותר מדי מסתמך על השגות חיצוניות, יותר מדי, אתה נשאר עם הכרת אלוקים שהיא תלויה בדבר. ואם מישהו ישכנע אותך עכשיו אחרת בשכל, פתאום אלוקים איננו. זה אחד הבעיות שיש בסמינרים שמסבירים דרך השכל את מציאות הבורא. יש כאלו דרשנים שיכולים להסביר לך, לשכנע אותך בשכל, שהם מעמד הר סיני. אבל פתאום, השכל הזה יתשטש לו, פתאום מישהו יגיד לו משהו אחר, הכל הבניין הזה הוא נפל. בתום אין שינויי מצב. זה לא מושפע מעולם חיצוני. זה לא מושפע מתנאי המציאות. האמת שם היא יציבה, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ויפה וטוב הדבר. בואו רגע אני אסיים את זה, כן? 5:5, מחילה, רק נסיים, כן. אם כן, היתרון, והנה החילוק הוא בין השלמות המושגת מצד המישרים והאמונה ביושר הלב, לבין הבא מצד המחקר, כי הנטייה הטבעית, הסברתי עכשיו, רק נותר לקרוא, כי הנטייה הטבעית שבלב היא דבר עצמי בנפש, האדם, ואינה צריכה דבר מחוץ אליה שיעיר אותה לשלמותה, נכון? זה מה שהסברתי כרגע. לעומת הפלסף, שהוא צריך דבר חיצוני שיעיר אותו, השכל צריך דבר חיצוני, היינו, את החזיון שיורר אותו לשאלה, מה זה, למה? כן? אבל ההשגה והחוכמה, בחינת גבריאל, כן? הם דברים נבדלים מהאדם, וצריך הערה חיצונה להעיר אותו לשלמותו. כן? השגה של גבריאל היא השגה מורכבת. שכל פלוס דבר נוסף. התום זה לא השגה מורכבת. זה לא אחד ועוד אחד. התום זה אחד נקודה. אחד נקודה. אין פה הרכבה. השולחן הזה יכול להיות מאוד יפה, אבל הוא מורכב. עצם העובדה שהוא מורכב, הוא ניתן לפירוק. התום אין בו מורכבות כלל כלל. הוא לא תוצר של סינתזה בין רגש, שכל, דמיון, כן, אני יודע, הכל. לא, לא, לא. עם כל ההרכבה הנפלאה, עם כל הדרשה הנפלאה, אבל זה דרשה של הרכבה. אני רוצה שהדרשן הזה, ההרכבה שלו, היא תבוא מהתום. ואז רואים איך בתוך ההרכבה, גם בתוך ההרכבה רואים את הדבק של התום. ההרכבה הזו לא גורמת לנו את אותה הרגשה של זרות וידיעה חיצונית, כי הוא דיבר מתוך שפת התום שלו. לא משנה באיזה עומק של חוכמה הוא דיבר. החוכמה הזו כולה חתומה בחותם התום. הוא אומר, זה גם משפיע על השומע. כן? אבל החוכמה שהיא נלמדת באמת בצורה החיצונית, זה דבר נבדל מאדם. וצריך הערה חיצונה להעיר אותו לשלמותו. ובוודאי משובחת ההשלמה הדבקה בעצם, היינו התמימות, יותר מזו הבאה מבחוץ, אבל פי שיש בה קניין. בהשגה הפילוסופית אמרנו שיש בה קניין. קניין של חוכמה, ייתכן שאפילו אתה פרופסור, יכול מאוד להיות, על סמך הידיעות שלך, אתה יודע המון ולא יודע כלום. אתה יודע המון על האדם ולא יודע מה זה האדם. הבאתי בדיחה באלון. כן? אתה יודע כל כך הרבה שפות, אבל אתה לא מכיר בעצם את השפה הפנימית. אתה יודע אנגלית, אבל את נפש האנגלית אתה לא יודע. אתה יודע עברית, אבל את נפש העברית אתה לא יודע. אתה יודע המון ולא יודע כלום, כי חסר לך אטום. רק אטום הוא זה שאומר את האמירה האמיתית ביותר. השם אחד ושמו אחד. אם אין לך את אטום, אתה יכול לדבר המון על השם אחד ושמו אחד. אבל אתה לא יודע שהוא אחד ושמו אחד. אתה לא יודע. אתה מדבר נורא יפה. אבל למעשה אתה לא יודע את זה. אתה לא חי את זה. כן? רק שנייה אחת, אני ממש אסיים, כי אנחנו ממש באיחור. אני אתן לך מיד בסיום. אפי שיש בקניין. מכל מקום, אינה דבקה בנפש כל כך, אינה דבקה כל כך בנפש המשתלם. דיברנו על זה רבות. כמו השלמות שבאה מצד עצם טבע הלב, דברים שבאים מתוך הכישרונות הפנימיים של התמימות, אלו דברים שמעניקים לנו שלמות נהדרת, וזה דייק מהפסוקים. למה? שהרי במיכאל כתוב, איך כתוב מיכאל? עכשיו תבינו לבד. ויעוף. ומה כתוב בגבריאל? שהוא החוכמה החיצונית, מואף ביעף. למה כתוב במיכאל ויעוף? מה זה בא לרמז על תכונתו וכישורו? ויעוף אליי אחד, מאיפה הוא אף? מה מקור ההנאה שלו? ויעוף, מה מקור ההנאה שלו? מעצמו. ואילו בגבריאל מה כתוב? מואף. זה לשון? מישהו מעיף אותו, מי מעיף אותו? על ידי גורם חיצוני. כלומר, השגת האמונה אצלו, זה מכוח השכל שמקבל את הגירוי של הפרפר. שכל פלוס פרפר שווה שאלה מה זה. שאלת מה זה? זה פרפר. הוא בנוי כך וכך. וואי, איזה חוכמה. אבל זה מואף ביאף. יש פה גירויים חיצוניים שגורמים את חוויית ההשגה. מה שאין כן בתום. הכל בא מבפנים. זה משהו אחר. זה ההבדל בין ויאף לבין מואף ביאף. היינו על ידי התעוררות קניין וחוכמה והשגה שהיא חוץ לעצם שלו, אתם רואים? ונראה בעיניי שאין תכלית. המאמר לפי זה להבחין בין גדולי מלאכי מעלה אלו. כן? תכלית המאמר הזה של חז"ל זה לא לעשות לנו עכשיו הצגה תיאורטית של מה ההבדל בין מיכאל לגבריאל, אלא בפירוש לגרום לנו מה? לבחור בין השניים. ולתת המשקל הנכון בין השניים. הלימוד הזה הוא לא לימוד, לימוד תיאורטי בלבד. מחר יש מבחן על פסקה כף ג' אין היה פרק ראשון. לא. תכלית המאמר הזה זה שהאדם יראה, ראה נתתי לפניך גבריאל ומיכאל. ובחרת? באיזון הנכון שבין שניהם. שהדגש הוא ודאי על מיכאל. ולפי המידה שמיכאל שרוי בתוכך, כך אתה ראוי ויכול גם לגשת לגבריאל. וכל חוכמות שתלמד בעולם לא יזיקו לך כהוא זה, רק יעמיקו את נקודת התום. זה מה שהוא אומר, ונראה בעיניי שאין תכלית המאמר לפי זה, להבחין בין גדולי מלאכי מעלה אלה, סתם לעשות איזו הבחנה תיאורטית, אלא שהם מעריצים ליוצרם, ברוך הוא, כל אחד כפי בחינתו הקדושה. גבריאל מעריץ את הבורא יתברך, כן? מצד החוכמה שהוא מגלה בעולם, החוכמה החיצונית, ומיכאל מעריץ את הבורא, לפי מה? איזה הרצה הוא מעריץ את הבורא? מצד שפע התום שהוא מה, וכל אחד מעריץ את הבורא מצד יכולת אחרת של הבורא. יש את היכולת של התום, ויש את היכולת של הבורא של החוכמה החיצונית. כל אחד מעריץ לבורא כפי בחינתו. אז מה זה בא למה אתנו מאמר הזה? אלא להורות אותנו דרך נבחר. אחרי שהראינו את ההבדלים בין השניים, ההבדלים האיכותיים, גם ההגדרתיים, אבל גם האיכותיים, ברור לנו איך צריך להיות היחס בין שני המלאכים החביבים האלה בתוכנו, מהיום והלאה. זה עבודה אישית של כל אחד, לבדוק מצד מה הוא פועל, כן? ברגע נתון. מי פועל בי? גבריאל. האם גבריאל מודגש מדי? האם זה על חשבון אטום? מי פועל בי? יותר מדי מיכאל. התמימות גורמת לי לא ללמוד אפילו. לא צריך ללמוד. אני מרגיש שהכל מונח בי בתמימות שלי. גם בעיה. אני רוצה להגיע לאיזון בין השניים האלו. מקבלים דין מן דין, טובים השניים מן האחד. נעצור כאן.